ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
המנהג עדיין נוהג שמתחילים איזה דקה שתיים ואז מוצאים את הצ'ונט. טוב, זה בשבילי?
כן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הגיענו, קימנו והגיענו לזמן הזה. נלמד לרפואתו גם של לרפואתה של הבת של הרב גדי. היינו אמורים לעשות משהו ביחד היום, חכמו איזה הפתעה, אבל היא כנראה קצת משהו התנפח לה וזה, ומבית חולים, של הרפואה השלמה. וגם אני עבדכם בכלל העניין הזה. תראו, היום ננסה לעשות דבר כזה בעזרת השם. אתם יודעים שפעם בעבר הרחוק 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 דיברנו על זה שהשבע דנחמתה, מן הסתם אתם זוכרים את זה, זה תלת שיח, שבע הפטרות שאנחנו עסוקים בהם, שזה תלת שיח בין הקדוש ברוך הוא, בין הנביאים ובין כנסת ישראל. זוכרים את זה שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים כדי לנחם את ישראל, ועם ישראל שומע את הנחמה ואומר אני לא מוכן, אני רוצה נחמה ישירה מאת הקדוש ברוך הוא, לא על ידי אמצעים. עכשיו זה לא דרשות באלמה, אני היום אני אגיד לכם את זה בקצרה, ממש על קצה המזלג, זה לא הנושא, אבל בכל אופן כדאי לזכור את הדבר הזה, נתייחס אליו. בגדול מה שאני רוצה לעשות היום זה בעזרת השם לנסות לקשור את ההפטרה לפרשה, לראות את הקשר המובהק ביניהם, ואיך כל הדברים האלה גם כן קשורים ללילה, שזה היורצייט של הרב קוק זכר צדיק לברכה, שזה לא היה עוד, כן, לא כי אנחנו קוקניקים, אז אנחנו אומרים את זה, אבל זה לא רק גדלות בתורה, אלא גם נקודת מבט מיוחדת במינה. בכל אופן, בוא נתחיל, נעשה את זה שלב אחרי שלב. בשבע ההפטרות האלה אמרנו הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים בפרשת ואתחנן ואומר להם לנחם את ישראל בחינת נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, שזה השבת בר מצווה שלי דרך אגב. ובפרשת עקב עם ישראל אומר ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני, אני רוצה נחמה מאת הקדוש ברוך הוא ואני מקבל את נחמה על ידי מתווכים, שזה השבת חתן שלנו דרך אגב. אפשר עד 30 יום לשגר דברי שי, קפה הפוך, קפה ישר, אני לא רומז משהו, אבל בסדר גמור. הנביאים חוזרים בפרשת ראה, ואומרים לקדוש ברוך הוא, נו מה הפטרה הבאה? אני אהיה סוערה, לא נוחמה, נכון? עם ישראל מסרב לקבל נחמה. תכף אולי, בסוף אולי ננסה להבין את זה, שזה לא רק דרשה בעלמה, כן, מי זה כנסת ישראל, מה, הוא נחמה, אבל מכל מקום, בפרשת ראה, אני אהיה סוערה לא נוחמה, באנו לפרשת שופטים, שאני כבר מכין את ההפטרה, אנוכי אנוכי, ומנחמכם. ומה תוכן הנחמה? תוכן הנחמה יופיע לנו בפרשת כי תצא, שזה רוני עקרה, לא ילדה. ואז הנביאים אמרו בפרשת כי תבוא, כן, קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. ועכשיו אני עכשיו בבעיה, אז ברשות מורנו ורבנו,
אתה שכבודו אותה פה פעם הקודמת גזר אותו שלוש שיעורים,
אתה מבין, אני כאילו מביא את זה, זהו רבנו הקדוש. אני עכשיו רוצה ביחד איתכם לנסות לקשור את ההפטרה לפרשה. אני רוצה רגע קודם כל לדבר ברשותכם על כללים. אני אשתמש בכלל שלמדנו אותו בעבר, וגם אבקש להביא עוד כלל חדש מכוח הדברים האלה. אם אתם זוכרים, זה לא נוגע אלינו, אבל אני רוצה שנתרגל לצורת החשיבה הזאת. יש לנו את הכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה, נכון? אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה לא תירוץ, זה כלי. אתם זוכרים, פעם דיברנו על זה. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, דיברנו על זה כמה פעמים, התורה אומרת לנו, אני לא מחויבת לסדר הזמנים. אני יכולה לכתוב שלא על פי סדר הזמנים, כמובן, הקדוש ברוך הוא נותן התורה. אבל כאן מתחיל הלימוד שלנו. הלימוד שלנו מתחיל במה? בזה שאנחנו שואלים את עצמנו, אז למה פה שינו את הסדר? למה שינו את הסדר? אתם מבינים? כאן מתחיל העיון, ולא כאילו אין מוקדם ומאוחר לתורה. אם אני אפילו, תראו, שם ירחם עליי, אני זוכר אפילו את הבדיחה שאמרתי בה, שזה כמו איזה זכוכית, אתם מכירים, שכתוב לשבור במקרה חירום. אז כאילו, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז זהו, כולנו חזרנו הביתה. עכשיו מתחיל הלימוד. למה זה השתנה? אותו דבר, אם יש לנו בפרשה שלנו של לא תשיג גבול ראשונים, נכון? שיש לנו את האיסור לשנות את הסדרי נחלות. אז רש"י יגיד לנו, והרי גם כתוב בשם חז"ל, לא תגזול. אלא מה? שכאן מדובר על ארץ ישראל, ובארץ ישראל יש שני לאווים. בסדר, עכשיו מתחיל הלימוד שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז למה בארץ ישראל יש לנו תוספת? למה אנחנו לא מסתפקים בלא תגזול הרגיל? יפה. עכשיו, את השאלה הזאת נתייחס אליה בעזרת השם בהמשך. אני מבקש להתחיל גם כן מההפטרה. עכשיו אפשר ככה להתרחב עד אין סוף, כי ההפטרה, למי שרגיל לקרוא את התיקונים של מוצאי שבת, אז יש שם שני פסוקים של מה נבו על, מה, אתה רואה, אני כבר אשר את זה, מה נבו על הערים רגלי מבשר, התחלתי לשיר, מה נבו על, כן, אבל מה נבו על הערים רגלי מבשר, כמובן כאן צריך לשים לב שבפיוט זה קצת שונה, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה אומר לציון, מלאך אלוהיך. מנהג ישראל קדושים, כן? לומר את הפסוק הזה מתי? לפני ההבדלה. כן, מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, כל צופה, סליחה, לא בא לפני ההבדלה, באי רצון, שיש כאלה שאומרים אותו לפני ההבדלה או אחרי ההבדלה, ששם כתוב, אנחנו מתפללים שכל היום יצא לנו אחרי ישראל יצא טובה, אמצו ברחוב גדלו, וכל היועץ יצא שאינה טובה, אבדו, בטלו, זה כמו דוד שלי אומר, גדעו, מיליטנטי, אבי רצתו, ושם הם מביאים את שני הפסוקים האלה, מה נבוא להרים רגלי מבשר? כל צופה יכנסו כל יחדה ורננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אני עכשיו מבקש שנרגיל את עצמנו, אנחנו עדיין במבוא. אם פסוקים כאלה אומרים אותם במוצאי שבת, סימן שהם קשורים בקשר מהותי למעבר הזה בין שבת למוצאי שבת. אנחנו מתחמשים במוצאי שבת. אז בואו נגדיר רגע. דבר ראשון, אנחנו מבקשים לראות את הקשר של ההפטרה לפרשה. אני אמרתי בסוגריים, יש גם את הנושא של ארץ ישראל שאני מבקש לעסוק בו, והפרשה הזאת היא מלאה באזכורים כאלה ואחרים על ארץ ישראל במישרים או בעקיפים, יותר בעקיפים. שנית, אולי נדבר גם על מוצאי שבת, ואיזה בחינה מתעוררת במוצאי שבת? נו, איזה, זה הלילה ללא של אליהו הנביא, אליהו הנביא ודוד המלך. בואו נצא לדרך. הנביא אומר לנו ככה: אנוכי אנוכי ומנחמכם, מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר יינתן. ותשכח אדוני עושיך נוטה שמיים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית, והיה חמת המציק, וכולי וכולי וכולי. כזכור, אמרנו את זה ונאמר את זה אין סוף פעמים. אחד היצרים הגדולים של האדם, או הדברים שאדם הכי רוצה בחייו, זה שליטה. שליטה. שליטה זה לאו דווקא לשלוט על אחרים. זה יצר הרע, אמרתי לכם, למתחילים. כאילו זה יצר הרע גס, שאדם הוא כוחני, אדם הוא בוטה, אדם מבקש להתנסות עם סין על אחרים, וזה לפעמים ניסיון בסמך להיות בסין. כאילו אדם, הניסיון שלו זה אם הוא מתנשא על אחרים. ותשימו לב ששנאה, תודה רבה, שנאה היא גם אותיות, התנשאות היא אותיות שנאה. אלא אם כן אדם מהפך אותם ויודע לעשות מזה ניסויים, מה שמזכיר לנו שבעזרת השם מהרה ישמע בר יהודה. אבל זה לא סתם, כן? זה לא כאילו אם לא נוכל לעשות קוגל או עוד שונט, ואני לא רומז משהו. אבל בכל אופן, יש כאן איזושהי נקודה, איזשהו עניין, שאדם מבקש להשיג שליטה. איך אדם מבקש להשיג שליטה? זה גם יסוד שראינו אותו. היסוד הוא, זה שאדם מבקש לדעת את העתיד. הוא רואה כמה בן אדם רוצה לדעת את העתיד. כמה בן אדם, אני יכול להגיד לכם, בגילוי לב, שזה יצר הרע לא מבוטל, וברוך השם אני חווה אותו בחודשים האחרונים. אדם רוצה לדעת, כאילו, בוא, מתי אנחנו גומרים? יאללה, מתי אנחנו עוברים לשלב הבא? מתי אנחנו מתקתקים? אבל אדם מבין, כן, שיש כאן מערכת שלמה של דברים שלא תלויים בו. כלומר, כביכול לא תלויים בו. אדם מסתכל על בני אדם, אדם מסתכל על הסביבה, וזהו, אנוכי אנוכי ומנחמכם, בואו נחכה רגע עם זה. מי עד ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר יינתן. עזבו רגע עכשיו את דברי הנביא. אנשים מפחדים מבני אדם. אנחנו אומרים, לפעמים אנחנו משכנעים את עצמנו, סליחה, תהיה לי, אנחנו משכנעים את עצמנו שכאילו כל זמן שזה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, בסדר, זה הקדוש ברוך הוא, אבל שזה השגחה ביחס לבשר ודם, אז אתה אומר, זה לא בשליטתי כבר. זה מה קשור לקדוש ברוך הוא? יש לכל בני אדם בחירה חופשית. כן, זה כמו שיש, אני זוכר לפני הרבה מאוד שנים, אולי חכם יגאליה ככה יזכיר, אני חושב שזה היה שהרב עובדיה הספיד את הרב בן ציון אבא שאול, אם אני לא טועה. אז הוא הביא מתשובות חתם סופר, שהחתם סופר רבו היה רבי נתן אדלר, היה גאון ומקובל אדיר. אז החתם סופר חזר לביתו, הוא היה הולך לרבו, ואז הוא חזר לביתו, בדרך הוא נתקע באיזה מקום, זה היה בדיוק בראש השנה וביום כיפור, בימים האלה. אז הוא מספר שהוא ראה איזה יהודי יושב בין תנור וקיריים, ואומר, קטונתי, מי אני, מה חיי? כן, הרב עובדיה מספר את זה בדרמטיות, מה אני, עבר באפר, רמאו אותו לאה, ועוד 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 ועוד. למחרת, כן, לא העלו אותו, כן, באגן, את הזקן הזה, לא העלו אותו בעלייה שהוא ציפה שיעלו אותו, שלישי וזה, התחיל לצעוק על הגבאי, בלגן, שמח, שמח. אז אני כל כך, זה כל כך התמוגגתי מזה, איך שהרב עובדיה סיפר את זה בדרמטיות. הוא אומר, כך כתוב בתשובת חתם סופר, ניגש אליו אותו אדם, אמר לו, מחילה מכבו תורתך, אתמול אמרת מה אני, מה חיי, עפר ואפר, כן, אני כדאי, קל וחומר וזה, ועכשיו מה קרה, לא העלו אותך, העלו אותו, רק לא העלו אותו שליש, העלו אותו רביעי, כן, אז אתה, כאילו, איך המקראות מתיישבות, אז אתה עפר ואפר? אז הוא אמר, ודאי אני עפר ואפר, מול חודשי הבריחו, לא מול הטיפש הזה. אלא זה הטיפש, תעזבו אותו. אבל, אז אותו דבר גם כן כאן, אנחנו נופלים בקטע של ההשגחה. זה ניסיון גדול, שבן אדם קורא לו משהו, שמישהו עוקף אותו בכביש, כן, בכוונה אני הולך לדברים היומיומיים, ואז אומר, וואי, איזה השגחה, איזה השגחה, נכון? במקום זה, לפעמים הוא פוצח בדברי שיר ושבח, לפעמים הוא מוציא מגילת יוחסים לנהג ממול, גם הערכה פסיכולוגית, הערכה נפשית, שלו, של המשפחה, של כל של הנלווים, של העדה, של המנטליות, של מדינת ישראל, ואם הוא דתי, אז הוא אומר, גם בגלל זה המשיח לא בא, בגלל אנשים כמוך, כן, וכו' וכו'. הנביא אומר, מי את ותראי מאנוש ימות, ומבין אדם חציר ינתן. ותשכח השם עושך, נוטש שמיים ויוסד הארץ, ותפחד תמיד כל היום. הנחמה היא, עכשיו נחזור רגע למה שאמרנו בהתחלה, הדבקות, עכשיו אני, תבינו רגע מה זה התלת שיח. כשיש נחמה על ידי מתווך, אני לפעמים עלול לאבד את המקום שלי ואת הידיעה בכוחות שלי עצמי. אני רוצה רגע להסביר את הנקודה הזאת ברשותכם. אתם מבינים, בהתחלה זה היה כאילו איזה וורט כזה יפה, כן, אמרתי לכם בעזרת השם, וורט מותר פעם בחיים, בעזרת השם, כאשר מהרה ישמע בר יהודה. עזבנו אותם לזה, כבר נחלשו, לא נורא, נעבוד על זה. אני רוצה שתבינו מה הנקודה. כשיש מתווך, האמונה שלי בעצמי נחלשת, אני כבר לא מאמין בעצמי באותם ממדים. והדבר היותר גרוע זה שהמתווך, עכשיו תשימו לב לנקודה העדינה, המתווך עלול להפך למין כספומט, שדיברנו על זה הרבה, למין כלי שדרכו אני מבקש להשיג דברים מבלי לעבור שינוי. בואו נרחיב רגע את הנקודה. הארון, ארון הברית, פעם דיברנו על זה על שמואל, זוכרים מה המשבר של שילו? מה המשבר בשילו? המשבר בשילו זה שהכהנים המתווכים שוכחים את התפקיד שלהם ורואים את עצמם בעלי הבית. זאת אומרת, מגיע מישהו לשילו, כן, והוא צריך להביא קורבן או כפרה, אז כמו שכתוב בשמואל, הנביא אומר, הנביא מספר לנו שבא הנער של הכהן, אפילו לא הכהן, ואומר לו, תן לי את הבשר. והבשר הוא מה? זה בשר חי, זה עוד לפני שבכלל הקריבו אותו, ולכן גם מעכבים את הנשים. למה? כי הארון, הארון, ארון הברית, נהפך למין כלי שאני מבין שכשיש בעיות, הארון פותר את הבעיות. הכהנים מבינים, הם לא מבינים את התפקיד שלהם, הם מבינים שיש להם ג'וב חבל על הזמן, וזה כל הבעיה של בית אלי שנדבר עליה. ובמקום להעביר את העם תהליך של כפרה, זה לא קורה. אבל יש עוד אחד שיהיה לו סיפור עם הארון, שזה דוד המלך. וכשדוד המלך, שזה גם ליל מוצאי שבת שנגיע לזה, זה דוד המלך וליהו הנביא, כשדוד המלך בורח מפני אבשלום ואביתר הכהן אומר לו, מה? בוא נלך להביא את הארון. מה דוד המלך אומר? הארון נשאר במקומו, הארון נשאר במקומו, אל תביא את הארון, את התהליך אני צריך לעבור. לא אפרופו, אלא בדיוק חודש אלול, אנחנו לא נשענים עכשיו על איזה משהו שדרכו אני מבקש להשיג את הישועה, אלא אני מבין שהישועה מתחוללת על ידי תהליך עמוק שאני עובר אותו. אני לא רוצה מישהו באמצע, התהליך הוא קשר, הוא חיבור. אם יש מישהו באמצע, אני מאבד את הקשר הבלתי אמצעי, את הקשר הישיר. כן, אני כבר עובד עם מתווכים, אני לא מרגיש מחובר. עם ישראל בא ואומר, אנחנו כנסת ישראל מבקשים נחמה. אחרי הפורענות הגדולה, אחר כך מובא בפסוקים, כה אמר אדונייך, אדוני ואלוהיך יריב עמו, הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד. שתינו, כואב לנו, אנחנו רוצים עכשיו נחמה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בואו תבינו מה הנחמה. הנחמה זה חידוש הקשר. מי את מאנוש? מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר יינתן? מי הם בכלל? עליו השלום הרב אליהו זכר צדיק לברכה, באחד השיעורים אז הוא דיבר, אז גם ברוך השם תמיד תמיד מדינות העולם לוחצות על מדינת ישראל. אז הוא דיבר, זכיר ככה את דוד המלך, מי מי זה שיגיד לנו? איזה שר של אומות העולם יגיד לנו תעשו כך או תעשו אחרת? זה לא סתם איזה כאילו אמירה, זה אמירה חיה, זה אמירה שבאה ממקום סליחה שאנחנו מבינים מה הנחמה, אנחנו מבינים מה העוצמה שלנו. אלול, מה זה אלול? נכון, המלך בשדה וכל התיאורים וכל הדברים האלה, המלך בשדה בא ואומר עכשיו אנחנו מחוברים, לא צריך מתווכים, אנחנו אחד עם השני, אני קרוב. אחר כך דרשו השם במצוק, ראו בי אותו קרוב, ועוד ועוד ועוד, 10 ימים בין ראש השנה וביום כיפור לכל מעלתם. אני חייב לומר לכם, טוב, אני ספרדי, אז אין לי את הבעיות בין נדבקים ובין חסידים, אנחנו לטובת כולם. אבל בכל אופן, נכון שיש את החרדה ויש את האימה ואת הפלצות, כמו שכותבים בעלי המוסר. עכשיו אני אשתמש במילה שהוא כאילו רומנטית. אלול זה לחדש את הרומנטיקה בינינו לבין ריבונו של עולם, להתגעגע, לאהוב, לשמוח, כן? כל הבדיחות הידועות על הסליחות ועל הקטניות, עם כל הכבוד, אני מוכן לקום חודשיים ולהתפטר מגזרת תפוחי האדמה בפסח, אבל אל תיקחו את זה קשה. אשתי עד היום גאלתי אותה מהגזרה הזאת, חצתה את הקווים. אבל בכל אופן, לא משנה עכשיו אם זה מנהג עדות המזרח, כן, או מנהג בני אשכנז, ותסתכלו בביאור הגרא איך שני המנהגים יש להם מקום. גם הגישה לסליחות זה לא כאילו טוב, נו, בואו תחגיד סליחות, סליחות, מתי נגיד את זה? גם אני בכוונה אומר את זה ככה, בוא נגמור פה, נגמור שם. הגישה היא, גם אם אני לא יכול להגיד כל יום סליחות, אבל הגישה היא, זה לא כאילו עכשיו העצבים. אתם מבינים למה אני מתכוון? כאילו מי אמר את זה? אחד מרבותיי ממרכז הרב, אני כרגע בורח לי, שאפשר לדקדק, כן, גם לפעמים אתה רואה את ה... תמיד אפשר להיות עצבני בכל מצווה, בפסח, בתרוגים, כן, אתה יודע, כאילו אתה רואה את כולם ככה, אתה יודע, ככה וכו'. אז בסדר, יש גם דברים בהלכה שמחמירים בהם, שהם לא צריכים, באמת, אפרופו אתרוגים, שלא צריך, אבל אפשר לדקדק על קלה כבחמורה עם שמחה. ימי אלול זה ימים שאנחנו מחדשים את הקשר הבלתי אמצעי. בוא נהיה מסוכרנים, בוא נהיה מדויקים. מתי בפעם האחרונה, כן, כדברי הפייטן, האם מצאת זמן ומקום, כן, של רב אהרון רזאל, כן, לשפוך לבך כמים, בן אדם, עובר את זה ככה, ככה אני ככה, עובד על זה, על הבן אדם. באמת, האם מצאת מקום וזמן לשפוך לבך כמים, בן אדם? לכן, לעניות דעתי, לעניות דעתי, יש כאלה שאומרים לעניות דעתי, אבל מי שחושב אחרת טועה לחלוטין. לא, אז באמת לעניות דעתי הענייה מאוד, שאתה שואל את עצמך, אז רגע, תיקון חצות, סליחות או לימוד תורה, מי לוקח? תיקון חצות. למה? כי תיקון חצות בא להגיד לבן אדם, תתגעגע. אם אני עובד עכשיו על הכספומט האישי, תנו, אבינו, פשענו, סגרנו, הכל כן בסליחות, סגרנו את החבילה, הכל מתוקתק, יופי. אז אתם יודעים את הדברים החמורים שכתובים בזוהר הקדוש, שאנשים מגיעים בראש השנה ואומרים, הב, 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 ושם בזוהר מתואר שזה כמו קריאה של כלב, או, 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 כאילו, זה, כאילו נובח. למה? כי באמת העיקר כאן חסר, אנחנו מדברים על הקשר הבלתי אמצעי.
תיקון חצות
הרב יותר, כן, אם לבן אדם יש זמן להגיד או תיקון חצות או להגיד סליחות, יגיד תיקון חצות. ולמה? כי המעלה היא עצומה. ומה זה תיקון חצות? מה זה כמעט הלילה? א', זה בתחילת שולחן ערוך, ראוי להיות כל אדם מצר ודואג, נכון? זה הלחש על חורבן בית המקדש, יכוון ששעות משתנות, זה כאילו שאני לא מצליח להירדם בלילה. אני חייב לומר לכם שזכיתי לפגוש מרבותיי אנשים כאלה שאצלם כמעט חצות הייתה לקום לתיקון חצות. זה לא כאילו שטוב צריך לקום לתיקון חצות, אלא אני לא מצליח להירדם, זה כאילו מפריע לי, זה חתיכת עבודה. אבל אתם יודעים מה הדבר המדהים? זה לא שאני אומר שצריך ללמוד תורה פחות, חס ושלום, אני אומר משהו אחר. אני אומר שגם בן אדם שלומד תורה יכול להחמיץ את הנקודה הזאת, להיות מחובר לתורה ולא לנותן התורה. מחילה, אני רק עוצר, רק לי חם או גם לכם קצת חם? כן, אולי באמת אם אפשר טיפה לפתוח.
לא יודע ללחוץ על הטריז וזה שבור את הלחוץ או לא? לא, בקור זה לא אלה. כן, מלמעלה, אני רואה צריך לדחוף למעלה.
טוב, בואו נמשיך. בקיצור, עזוב, זה נורא.
תביאי מהברר מחדר.
בקיצור, הדיבור כאן, מה שנוגע לנו, זה לשחזר את המקום הזה. לשחזר את המקום שאנחנו באים מחדש ומתגעגעים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בואו תסתכלו רגע. לכן גם כן האיסור בפרשה שלנו, האיסור הכל כך אמור, לא ללכת לאוב, אידאוני. אני רוצה רגע לקרוא לכם את הפסוקים האלה, שהאיסור הזה לקחת, הנה אומר כאן, ועוד פעם, לא יימצא בך מעביר בנו ביתו באש, קוסם קסמים, מעונן, מנחש, מחשב, חובר חבר, שואל אובי, דעוני ודורש אל המתים, כי תואבת השם כל עושה אלה, ובגלל התואבות האלה השם אלוהיך מוריש אותם מפניך. אני במחילה יכול להבין את העניין, מעביר את ביתו, בנו וביתו באש, אבל מה יש? הלך קוסם קסמים, מנחש, מחשף, מה קרה? בגלל התואבות האלה? קצת, אני לא יודע, אסטרולוגיה קורה בקפה, קורה באייס קפה, לא יודע במה זה. מה, על הדבר הזה הקדוש ברוך הוא מעביד אותנו מהארץ? התשובה היא כן, זה הסוד של ארץ ישראל. היכולת של בן אדם להישען ולהרפות, להרפות באמת, זה חתיכת עבודה, חבל על הזמן. אני אומר לכם, סליחה? נכון. יפה מאוד. לכן ארץ ישראל היא ארץ, הקדוש ברוך הוא משבח אותנו, איזה ארץ אני מביא אותך, היא למטר השמיים תשתה מים. כל אגרונום מתחיל, אומר לכם שזה הדפקט הכי גדול שיכול להיות בחקלאות, שאין לך מקור מים יציב, אלא מה? למטר השמיים תשתה מים. ואז אתה צריך למצוא התפלה, לא התפלה. תראה את היור, חבל על הזמן, כל הזמן המים עובדים, הכל כמו שצריך, אין שום בעיה. וזאת היא המעלה הגדולה. היכולת שלנו באמת להביט אל השמיים. אני אומר את זה כמשל, שכשבן אדם מבין, כשבן אדם מפנים את הנקודה הזאת, שיש באמת שמיים, כשאתה מביט כבר לשמיים, אז ההבטה לשמיים היא לא רק אל העננים, אלא אל ההבטה על אותו אחד שרוכב על העננים, על מי שאמר והיה העולם. איך זה קשור ללא להשיג גבול? כשיש שמיים, הארץ מקבלת משמעות אחרת. כשיש שמיים, כשיש תוכן לאדם, כשיש אידאל לאדם, כשיש מקום שבן אדם מתרומם ומסתכל עליו, היום יום נראה אחרת. ארץ ישראל היא ארץ נחלה. מה זה נחלה? נחלה מלשון נחל עדניך תשכם. בחוץ לארץ, מי שמזיז את הגבול, אז הוא רק גוזל. כמובן אני אומר את זה במרכאות. אבל בארץ ישראל, מי שמזיז את הגבול, מזיז את הקשר שלי, כן, נגיד של השבט שלי, של הנחלה שלי הפרטית, שהיא הכלי שדרכה אני אמור לגלות את כוחותיי. אני רוצה להסביר את זה שוב פעם. הארץ, ארץ ישראל, היא לא סתם איזה מקום שאנחנו מתיישבים בו. ארץ ישראל היא הכלי שדרכו האישיות שלי יוצאת מן הכוח אל הפועל. ארץ נחלה, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי להתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. כדברי מרן הרב, אורות א' א', ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, זה משהו חי, דבוק בנו, כן? ולמה זה דבוק בנו? כי עיקר הגילוי של התורה זה איך אתה מופיע את התורה הזאת בארץ. כי כשיש לי כספומט רוחני, אז כשיש לי איזה בעיה, אני הולך מטפל בבעיה. מה צריך? מה עושים? אין בעיה, אני אלך. אני עכשיו אגיד משפט מאוד מאוד חריף, אני אבקש לא להיבהל ממנו, ואני מיד אבסט אותו. בוודאי שהצדיקים הם עיני העדה. צדיקים, תלמידי חכמים, ברוך השם, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שעוסקים בתורה, ונהר נהר ופשטה, ואלה כאלה ואלה כאלה ואלה כאלה, ומהי ומהי יתקלס אל העם. אבל כאן הסכנה הגדולה, רבותיי היקרים, הסכנה הגדולה זה שבן אדם לא בשימוש תלמידי חכמים אמיתי, ולא בדבקות אמיתית בתלמידי חכמים, שזה דבר אמיתי מצוין נצרך וכולי וכולי, יש סכנה שבן אדם מסיר מעצמו את האחריות. אני מסיר חס ושלום את האחריות. למה? אני אומר, יש בעיה, יש בעיה רוחנית, אין בעיה, בוא נפעיל את הארסנל הרוחני, ואני לא עובר את התהליך שאני צריך לתקן בתוך עצמי. צדיקים גדולים היו מראים לאדם את העוצמה שקיימת בו ומנסים אותו אל על. יש פתגם עממי בכלל, גם כשצדיקים, מה זה גם כשצדיקים? כשצדיקים נותנים ביקורת, כן? אז ביקורת, מי לנו כנביאים, שלפעמים יש שם ביטויים חריפים שאין כדוגמתם, אבל ברגע שהם אומרים משהו שהוא לא רלוונטי לנבואה, כמו נגיד ישעיה שאמר, אוי לי כי נדמתי, כי איש מצוותיים ואותו חמצוותיים אנוכי יושב, מיד ושר אבונך וחטאתך תכופר. אני רוצה להגיד איזה מילה אחת על ביקורת. זה פתגם עממי בגילי אני צוחק עוד לפני שאני אומר את זה, אבל הוא כל כך אמיתי. בלשון אחינו, כי אני אמרתי לך, זה גוואלד גדול. יש שניים שרודפים אחרי האחברים בבית, בעלת הבית ומי? החתול, נכון? עכשיו תשימו לב, בעלת הבית לא רוצה שיהיו אחברים בבית, לעומת זאת החתול רוצה שיהיו אכברים בבית. אותו דבר, יש שני מיני ביקורת, ולא משנה עכשיו, תבינים זה, עכשיו אנחנו מדברים על עבודת המידות של האדם. כי תלמידי חכמים גדולים, גם על ירובעם בן נבט כתוב שהוא ישב עם אחיה השילוני ועסקו במעשה מרכבה, וכתוב שהם חידשו דברים, כך כתוב בפרק חלק, שלא שמעתם אוזן מעולם. באיזה דור זה היה דרך אגב? בימי מי? שלמה המלך. לתת חידושים שאוזן לא שמע אותם מעולם, בימים של החכם מכל אדם, בוא נסכים שזה קשה, מאוד מאוד קשה. אבל כשהמידות הן עקומות, אז חזור בך, והוא אומר, לא, לא בעינן. גם ביקורת כשהיא נאמרת ממקום של אהבה, מה זה שהיא נאמרת? דווקא כשהיא נאמרת ממקום של אהבה, יש לה את כוח ההשפעה האדיר. אבל בוא נגיד את זה, שבפעם הבאה, איך אמר לי אחד מרבותיי, שכשאתה רוצה להגיד ביקורת, תשאל את עצמך אם אתה בעלת הבית או שאתה חתול. זה אמיתי. כאילו, אם אתה חתול, אתה אומר, או, וירד העית על הבגרים. אתה יודע מה זה? כתוב פה, מובא שעה, וגם דורסה ומניחה לפני הארי, גם בארי הקדוש כתוב שאסור, ופה הרשת עליו עליונים ותחתונים וריסקת את האדם. השאלה היא האם האדם יכול להתרומם. זאת תוכן הנבואה. מי את מאנוש? סליחה. אנוכי אנוכי ומנחמכם, מי את ותראי מאנוש אמות ומבן אדם חציר ינתן. למה הנחמה? למה הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו? זה לא רק שהוא בא ועושה לנו זה לא שאומר לנו שכוייך, שכוייך, שכוייך. אמרנו את זה הרבה פעמים, וזה למדנו מריהל ביהודה הלווים בכוזרי. תורת ישראל מלמדת אותנו לא רק שיש אלוקים בעולם, אלא, נו תשלימו אתם את המשפט, שאנחנו מה? אלוקיים. אלוקיים. יש בנו נשמה אחרת, יש בנו נשמה. ואם אנחנו שוכחים את הנשמה הזאת, אז הנביא ישעיה יאמר לנו, חדל לך מן האדם אשר נשמה מאפו, כי במה נחשבו. אם אין את הנשמה, אז במה נחשב האדם? יאמר לנו הרב זכר צדיק לברכה, בפתיחת עדר היקר, בעת התמוטטות הרוח ישפל איש. כשהרוח של האדם מתמוטטת, פתאום האדם נהפך לדבר כל כך שפל, ושאלת החיים כולה תהפך לשאלה מכנית פשוטה, איך משיגים עצים להסיק את בתי החומר. זה הכל. כל שאלת החיים נהפכת איך משיגים עוד עצים. אלא מה אומר לנו הרב? הנשמה היא כל כך חזקה ויש לה חלונות שפתוחים אל האינסוף, ואדם זז כאילו בחוסר ביטר, כאילו בתזוזה לא נוחה בכיסא. אז אומר הרב, בשביל זה נבראו כל החוכמות הממיתות את הזמן. זה היה בימיו, כן? היו חוכמות שממיתות את הזמן, כל מיני תרגילים אינטלקטואליים או התפלספויות למיניהם, שכאילו כביכול מוצאים איכויות מהאדם, אבל מרדימים את הנשמה, מרדימים אותה. האדם נהפך לאיזה אוצר ידענות במקרה הטוב. בימינו יש דברים אחרים שלצערנו ממיתים את הזמן. בעת התמוטטות הרוח השפל איש. אז בוא רגע נעשה סדר. הפרשה שלנו מלמדת אותנו, שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. יש כאן מפגש של הקודש עם העולם. אם היה לנו זמן היינו מבררים דרך הסוגיה הזאת את סוגיה דיני ממונות, שכידוע דיני ממונות, שזה במה זה עוסק דיני ממונות? במריבות בין מוישה זיכמר למוישה לא יודע מה, ועל זה צריך שיהיו סמוכים, נכון? אם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידי, הגמרא בסנהדרין, שם צריך סמוכים מהציני, אתה כאילו לוקח את הקדוש ברוך הוא לוויכוחים בין זה, מה פה, שנגח את הפרה מיצובישי שנכנסה בטויוטה וכל הסוגיות, הרי כל זה צריך לתרגם את זה, יש סוגיות מרתקות, מי שלקח חמור ועלה איתו על הערים, נכון? זה לקח את הרכב, לא יודע, איזה דייצו כזאת קטנה ונסעת איתה כמו רכב שטח, והחמור מת, הלך הראש מנוע. כן? נו, זה הסוגיות, זה הפוסקים דנים על הדבר הזה. על זה אתה צריך הר סיני? זה סכסוכים בין בני אדם. מה אכפת לך? מה אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא באמצע? צריך את הסמוכים, והמהר"ל ידבר על זה, והרב צבי יהודה, והרב ידברו על זה, אבל זה עוד סוגיה. אבל לצורך העניין שלנו, יש כאן מפגש עם ארץ ישראל. אתם יודעים למה הגויים מאבדים את ארץ ישראל? בגלל הניחוש, איך אמרנו את זה? חובך ורשולו וידעוני דורש של המתים, ובגלל אלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך, משום שאותם גויים, ואל תזלזלו בהם, ניסו מה לעשות? לשעבד את האלוהות לטובתם. כספומט, בעל הלשם זכר סבו של הרב אלישיב זכר צדיקים לברכה יבאר את זה, אני קצת מבין את רק מהכריכה, אבל דברים שרבותיי פה ושם אמרו, שזה היה גם החטא של, אתם זוכרים? חטא מגדל בבל. מה, בוא נבנה מגדל ונעשה מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, יאללה נזרוק אבנים. זה היה הרבה הרבה יותר מתוחכם. הם רצו לבנות מגדל שלימים יהיה בצורה של מקדש שהקדוש ברוך הוא יצווה עליו, שמה? שהוא יוריד שפע אלוהי לעולם בעל כורחו כביכול של הקדוש ברוך הוא. לימים הקדוש ברוך הוא יצווה אותנו במקדש. למה הוא רוצה להחכים ידרים? כי מה? כי מנורה בדרום יצא בפוקס, היא בדרום. באותם, אם אני אומר דבר כזה, זה ביזיון. המנורה היא בדרום, כי צד דרום מייצג משהו, והמנורה מייצגת משהו, וזה השפעה רוחנית שבאה דרך צד דרום. ומי שרוצה להחכים ידרים, ככה השפע האלוקי יורד לעולם. החוכמה יורדת דרך צד דרום, והאושר יורד דרך צד צפון. נדבר על זה. האושר, שיכולו להביא לה בחילוף אותיות לרשע, שהוא גם השער העולה השמיימה. שהוא שער, או השער, זה אותיות, שעורה, שצריך לחבר אותה לחיטה, ועוד ועוד ועוד. זה מלא בדברי רבותינו. זה לא במקרה. ארץ ישראל עלולה להתפספס במובן הזה, אתם מבינים, סליחה, קודם, האיסור של עובי, דעוני וכל הדברים האלה, כי זה מאבד את התמים תהיה עם השם אלוקיך, את השלמות הזאת, את האהבה הזאת, שצריכה להתעורר בחודש הזה, בחודש אלול. לא רק עצבים, אלא התרפקות על הקדוש ברוך הוא. אבינו מלכנו, נכון, האוהב אינו ירא והשונא אינו בועט, צריך אהבה וצריך יראה, צריך את שני הכוחות האלה ביחד, אבל בלי, אבל אם יש רק יראה, אז זה מעורר באדם מרירות, זה מעורר באדם כעס, עצבים. כן, זה כמו שאני אומר, וואי, זה טוב, להבדיל עכשיו אלפי הבדלות, אבל זה אותו עניין, כי בעזרת השם, כאשר
מהרה,
אוי, אוקיי, לא חושב, מהרה ישמע בערי יהודה. אז עכשיו, יש שני אנשים, אחד יכול לבוא ולהגיד, אני הולך לעשות כלים בבית, וואי, 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 עכשיו עם אשתי תעשה בלי כלים, וואי, 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 יישברו הכלים. ממש זוגיות למופת, כן? אבל גם זה צריך להיות במערכת השיקולים. צריך לשאוף למקום, כן, שבן אדם יגיד שהוא עושה את, את הכלים בשמחה. אתם זוכרים את הסיפור על הזקן ההוא, על השם ייחוד. כמה שמחתי לראות בשו"ת של חכם מרדכי, עליו השלום, הרב אליהו, שהוא מדבר על להגיד לשם ייחוד, והוא מביא בשם הרב אחידה, הרב חיים פלאג'ו, הרב אחידה הקדוש, על שאדם יוצא לטייל שיגיד לשם ייחוד. כשאדם הולך לטייל, אז מה זה אמור להיות לשם ייחוד? שאתה עצבני כזה, שם ייחוד, וכו'. אלא מה? אני מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר עליי דרך כל מקום. זה חתיכת עבודה. זה עבודה של חיים. אבל אדם ככה מתייחד, מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. אם כן ההפטרה, אז בוא נגיד עד כאן. מה שהיה לנו, וואה. לא, אני בסדר, אני עדיין בזמן הלכתי קצת... דבר על עצמי. אמרת להם, כן, בסדר. הקשך של ההפטרה זה שהקדוש לעניות דעתי בפרשה, בוודאי יש גם הבן איש חי כתב חיבור שלם, זה שבפרשה אנחנו מחפשים עוצמות. גם הגזלה שלא תשיג גבול, זה אי הבנה גם כן שהאדמה, במיוחד ארץ נחלה, היא המקום שדרכו הקודש מתגלה בעולם. לכן בארץ ישראל יש גם כן את הלב השני, ולא רק את הלב שלו תגזול. אבל אני חוזר רגע לקוסם קסמים, למנחש וכו' וכו', שזה אותיות נחש. זוכרים, דיברנו הרבה על הנחש שמבקש את הניחושים ומבקש את העוצמה. כאן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אנוכי אנוכי ומנחמכם, מיד ותראי מאנו שמות ובן אדם מחציר וכו', ותשכח השם עושיך. עכשיו הרב, הרב זכר צדיק לברכה, תסתכלו על זה, הוא כותב בעולת ראיה על גדלו להשם מתיון רוממה שמו יחדיו. הוא כותב את זה בצורה חריפה. הוא מביא מדרש שכתוב, כי אני יודע את המחשבות אשר אני חושב עליכם, נאום השם שהנביא אומר, ושם הרב כותב, סליחה, שם החזל דרשו מה הקדוש ברוך הוא היה עושה באותה שעה שהאחים מכרו את יוסף. אז המדרש אומר, ראובן היה בשקו ותעניתו, ויהודה, סליחה, לפני יהודה, יעקב אבינו בשקו ותעניתו, ויהודה מה נאמר עליו, וירד יהודה מאת אחיו. ומה הקדוש ברוך הוא עסוק? בבריאת אורו של משיח. ושם כותב הרב שכל ההשגחה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, עכשיו הנושא הוא לא לימוד של ההשגחה, שבזה גם המחלוקת הידועה בין הרמב״ם, בין הרמב״ם לרמב״ן, על מצרים, על ועבדום ועינו אותם, איך נגזר עליהם גזרה, אבל כך או כך אומר שם הרב זצ"ל, שגם מה שאדם עושה לחברו משרירות לב הוטל. זאת אומרת, בן אדם לא עלינו מזיק את חברו. אדם צריך לדעת שאם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לזה רשות, זה לא היה קורה. זה לא הוא. הוא יהיה לו את החשבון שלו. אני לא אומר שצריך להגיש את הלכי השנייה. להבדיל, מי שאומר להגיש את הלכי השנייה, זה לא נוגע אלינו, זה נוגע לכל מיני וכו' וכו'. אנחנו לא מגישים את הלכי השנייה, אבל יש השגחה. למה? כי ההשגחה, כשאני מבין שזה מושגח, אני עובר תהליך בתוכי. אחד מרבותיי אמר לנו את זה לפני הרבה שנים, הזכרתי את זה. מה השיחה שהקדוש ברוך הוא מנהל איתנו עם חיינו? הקדוש ברוך הוא משוחח איתנו. עכשיו סליחה, באמת סליחה שאני רגע אשתמש בלשון יותר רדודה, סליחה, מחילה מכבוד התורה ומכבודכם, אבל בלשון החבר'ה, ריבונו של עולם לא מחכה לנו בסיבוב לתפוס אותנו. ואם אדם חושב כך, אז הוא, גם היחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא משתנים. חזרנו לביקורת. אני יכול להיות בן אדם ביקורתי באופן כזה, שאני אמרתי לכם, השאלה אם אנחנו בעל הבית או בעלת הבית, עדיין לא ראיתי, עדיין לא מצאנו בעלת בית שרודפת אחרי עכברים. בדרך כלל אני קורא לבעליו בבחינת גוי של שבת, עכבר של שבת, לא יודע, תעזבו את זה. אבל השאלה אם אני עכבר, סליחה, עכבר או חתול, השאלה אם בן אדם הוא אדם או חתול, הוא מחפש את המומים של החבר שלו או שהוא נלחם לזכות אותו. ומה הגדולי הצדיקים? שכבו על הגדר למען עם ישראל. מה יותר גדול מסליחות? תיקון חצות. ולא רק התיקון חצות, שאני אחר כך הולך ואני אומר לעצמי, אני גבלת גדול בעולם, אם רק היו יודעים מה הייתי אתמול, עשיתי אתמול בלילה. זה נורא. והיום הקדוש ברוך הוא בא ואומר בלשון חזל, כן? אני לא יכול לשבת עם הבן אדם הזה בעולם, יש פה ריח לא נעים. אתם מבינים כמה האדם הולך על גשר צר מאוד? זה בשנייה אדם מחליק, בשנייה. ירובעם בן נבט, בשנייה, תלמיד חכם, כן? אם היינו צריכים לתאר את ירובעם בן נבט, עזבו רגע, חז"ל מאירים את עינינו, היינו עושים הגדה, נכון? כנגד ארבעה בנים דברי התורה, נכון? איך מציירים אותם? ככה אנחנו, זה ככה אנחנו קולטים את המושגים. חכם, נכון? רשע, עומד ככה כמו איזה עבריין, תם, אינו יודע לשאול. כן, אני ככה, אתם רואים? אינו יודע לשאול. סליחה, אני עובד על סקוטשים עד שנעבור את התקופה הזאת. בסדר, יכול להיות, נכון או לא נכון, אני לא יודע, נראה לי שהרשע אומר דברים שמאוד דומים לחכם. הלא אח עשיו ליעקב, ואהוב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וואו, יש כאן דברים מאוד דומים, יעקב ועשיו. אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. הם נראים די דומים. ירובעם בן נבט, היה לו אצבע מאוד מאוד, נכון? בדור של שלמה המלך. למה אנחנו אומרים את זה? כי חז"ל באו להזהיר אותנו על הנקודה הזאת, שאם אנחנו לא נמצאים עם היד על הדופק, נכון, חס ושלום, אדם יכול להחליק, הוא מחליק החוצה. וממרום, יאמר לנו הרב זצ"ל, וממרום השאיפה האצילית, אדם מתרסק לגאווה הגסה ביותר. מסריח, מסריח, אי אפשר. גאווה וענווה זה מידות שאי אפשר לזייף אותה. או שבן אדם ענו, והריח הטוב, מעבר לזה שזה גאונוזנו ותפארתנו בעל הבן איש חי, אבל הריח הטוב של הענווה עושה את מסילתו. ואדם יכול להגיד אלף פעמים קטונתי, כן, ובן תנור וכנריים, כמו שהבאנו עכשיו את הדברים אז שאמר הרב עובדיה. אדם יכול לשבת בין תנור וקיריים ולהגיד קטונתי קטונתי, וכשיש איזה סכסוך בבית הכנסת, חיסולי חשבונות, כן, אז יכול להיות. פעם מישהו אמר לי בחיוך, תלמיד חכם גדול, אצל הספרדים זה דפיקות על השולחן, אצל אשכנזים זה מתחת השולחן, מעל השולחן, מתחת השולחן, זה מתפספס. נו, ומה עם התורה? מה עם התורה? כל כך קל לי לדפוק על החזה של השני ולעכב את הגאולה. הוא מעכב את הגאולה, הוא מעכב את הגאולה. אז אם הוא מעכב את א', בואו לא ניכנס למחוזות של קדושי עליון, רק נביאים יכולים להגיד לנו, וחכמים ועיני העדה. אבל אם הרב אליהו זכר צדיק לברכה אמר, אם המשיח לא הגיע היום אז אני צריך לעשות תשובה, אז אני חושב שבוא נגיד צריך לעבור אותו כדי להגיד דברים אחרים. אחריות אישית, אחריות אישית, אחריות אישית זה לא עצבנות. אני נהיה אחראי למשהו שאני אוהב אותו, אני אוהב אותו. אתם מבינים מה קורה? אם יש כאן מטווחים באמצע, זה שבע הפטרות, הנביאים מנסים להיכנס, ועם ישראל אומר ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. לא רוצים שנביאים יבואו לנחם אותנו, למרות שאתה הקדוש ברוך הוא אומר נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אנחנו שולחים את הנביאים והם אומרים לך הקדוש ברוך הוא אני אסוערה, לא נוחמה, כי אנחנו רוצים את הקשר איתך. גם וכשיש קשר אישי פנימי, תכף נדבר עליו, אז גם כשבן אדם נמצא בהתרסקות הוא נמצא בדביקות. זה התורה הידועה של רבי נחמן שמביא את הפסוק אם עסק שמיים, פסוק בתהילים, אם עסק שמיים שמה אתה והציע שאול הנה כה. אז אתם מכירים מה רבי נחמן אומר על זה, שלפעמים אדם נוסק לשמיים, כן, קוים בו אפקט הפפסי, כן, הקריאה הדתית רוחנית שהיא מעבר למילים, ככה וכל הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא רחוק ממנו, עסק שמיים והקדוש ברוך הוא שם, הוא רחוק. ולפעמים אדם נמצא בשאול, לא עלינו, והוא אפילו לא מסוגל להתפלל, ואורך רבי נחמן אומר, הוא זועק זעקה של דממה שכל העולמות נרעשים ממנה. ובזוהר הקדוש מה כתוב? תפילה לעני כי יעטוף. התפילה שבוקעת ועולה היא תפילת העני, לית למי גרמה כלום, אין לו מעצמו כלום. זה טוב ויפה להיות באורות הגדולים האלה, להיות בעולם שכולו שבת, אבל עכשיו מגיע מוצאי שבת. דרך אגב, בשבת איזה נר משובח? איזה נר מותר? נכון? לא ניכנס עכשיו לפרטי הלכות, אבל בגדול יש איסור שמה להטות את הנר, נכון? צריך שהשמן יימשך אחר הפתילה. רבותינו כתבו בזה הרבה דיון נשפך להסביר מה זה השמן, מה זה הפתילה, מה זה השעבה, המהר"ל, חכמי החסידות, הרב זצ"ל עליו השלום, ועוד ועוד ועוד. אבל בפשט, בפשט הפשטי של הדברים האלה, כשהאור נמשך אחרי הפתילה, זה סוד השבת. יש חומר ורוח, יש חומר, יש, איך המהר"ל אומר, נפש רוח ונשמה. יש את הגוף, חלוקה של המהר"ל, זה גוף נפש ושכל, נכון? יש את הגוף שזה השעבה, יש את הנפש שזה האישיות, זה הפתילה, ויש את אור השכל שזה לא ההשכלה אלא אור הנשמה, שהם נמשכים יפה, הרמוניה. שאתה חי בעולם של שבת, הכל נפלא. כן, איך הרב אדרי אומר, ישיבה זה השבת של החיים. השנים האלה של הישיבה הם השבת של החיים. כן, אני וחברים שלי עכשיו, שום דבר לא מובן מאליו בחיים. שום דבר לא מובן. היה לי הרבה זמן בחודשים האחרונים לחשוב על זה. זה השבת של החיים. אתה באורות, אתה בזה. אני לא אומר את זה בזלזול. לא שאני אומר באורות בדמיונות. יש כאלה שזה אורות דמיונות, ויש כאלה שזה אורות, הם באמת אורות. כן? אתה רואה אותם, התורה, נפחת דילם, שמחים, הם לומדים, הם מחדשים, הם חיים, כן? אבל במוצאי שבת, איזה נר מדליקים? לא שהוא נמשך אחר הפתילה, אלא כמה? כמה פתילות. כי עכשיו אתה יוצא מעולם של אחדות, של הרמוניה פנימית, רוחנית, נפשית, אל עולם של אורות מתחלפים, של תמורות, של שינויים. ועכשיו אתה עושה את ההבדלה, עכשיו אתה מחבר את הקשר בין שבת למוצאי שבת. לכן לא צריך מהר לגרש את השבת, ועד רבה צריך גם להקדים ולהכניס את השבת. יאמר לנו אור החיים הקדוש, מה זה בפסוק לעשות את השבת, ושם הוא מנסה את השבת, לעשות את השבת. השבת קביעה וקיימה. מה זה לעשות את השבת? זה לא כמו יום טוב. לעשות את השבת זה תוספת שבת. עכשיו אפשר לבוא הביתה ולהגיד, נו, תוספת שבת, אני מדבר כמו העדה העיראקית, זה כן, אצל השכים זה נו נו נו, אצל השכנזים, אצלנו זה, הרב אליהו היה אומר את זה בחיוך על אלה שעושים נטילת ידיים, כן, נראה את זה גם אצל חלק מהחבר'ה שלי, אז לא מדברים, אבל יש להם שיחה, נו, נו 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 נו, נו 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 נו, כן, או, אז הרב אליהו היה אומר, והיא לא תצלח. והיא לא תצלח. תוספת שבת, אתה מחדש את הקשר, אתה יושב כמו חכם עזרא סימן טוב, אתה עכשיו אהבה בתענוגים. אני כשראיתי את הספר הזה של הרב סבתו, אני אומר לכם שבכיתי. למה? כי זכיתי לראות את זה במו עיניי, את היהודים היקרים האלה. תבין, הם מגיעים, זה לא שהם לומדים ככה, הם לומדים והם לומדים, אבל הם מדושני עונג, מדושני עונג. אתם מסתומם מתענגים כל שבת. אני מדבר, הרי הדברים מופנים ליהודה עובדיה בגוף ראשון יחיד. אני אומר את זה בכל הכנות. מתי התענגתי באמת על תפילה? אתה בא לתפילה, געגוע. לא מדבר עכשיו אהבה בתענוגים. אני לא מדבר על הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שדיבר, היה פעם אחד בנופש ביפו, כן, הוא הלך לנפוש, לא ביפו, הלך לנפוש בצפון. איך?
זיכרון יעקב.
כן. מה זה לנפוש? זה ללמוד תורה ובלי שיפריעו לך. זה כאילו זה הלנפוש. הוא יצא בבוקר ורצה ללכת להתפלל, והמשמש ראה אותו שהוא תפס את הגנן והתחיל לשאול אותו כמה הוא מגדל ואיך הוא מגדל. אחר כך אמר לו, סליחה הרב, אתה בדרך כלל לא מדבר בכלל לפני התפילה. אז אומר לו, היום קמתי עם אהבת השם כזאת גדולה, הרגשתי אם אני מתפלל אני נסחף מאהבת השם. מסתום אתם חווים את זה, אבל אני מדבר על עצמי, כן, לא מדבר על להסרף מאהבת השם, געגוע מבלי. עכשיו אני עכשיו נא לא להיבהל ממה שאני אומר, יש איזה סימוכים בהלכה. אצל במשנה ברורה כתוב שבקונסטלציה מסוימת זה מותר, אבל אם אני אעשה את זה בבית כנסת הבגדדי שלי ישבדו אותי בבן איש חי. כן, לפעמים אני כאילו עסוק ללמוד, אני אגיד את זה בחריף, אני עסוק ללמוד בתפילה לא כי אני מתמיד בקנה מידה בלתי רגיל, אלא כי זה קצת משעמם. אם כבר אני בבית המדרש ויש לי ספר זמין, אז יאללה נלמד. אם אני מתמיד, זה כמו הרוג הצ'ובר, כן, שהוא למד תורה בתשעה באב. אז אמרו לו, הרב, אסור ללמוד תורה בתשעה באב. אז הוא אמר, אני מוכן ללכת לגיהנום על זה. לא יכול, חייב ללמוד תורה. אבל מותר. המשנה ברורה יגיד, אם אתה מצליח לכוון ולכוון, כן. אבל גם המשנה ברורה יגיד, לא רצוי לעשות את הדבר הזה. סליחה? בחזרת השעץ. אז אפשר למצוא לזה. הבן אישך יגיד לך, אפילו בין לחש לעמידה, אל תלמד. אתה עכשיו, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, אתה עכשיו, אנוכי אנוכי ומנחנכם, אתה לא יכול. אתה כאילו מדבר עכשיו, אם אתה מדבר עם גדול
הדור... מכאן נוכחת מגולה את החכמים שמעיינים בספרים, שמהם עובדים אומר את זה.
כן, נכון. אז הנה, אז הייתי...
הוא מקל, אז אם יש
לך נכון. לא, הוא שם רק כותב שמי שיכול לרכזה, ואחר כך נכון, הוא כותב תוכחת מגולה. סימן, עכשיו עוד פעם, מי שאהבת התורה מעבירה אותו על דעתו, אשריו, מה טוב חלקו ומה נעים גורלו. אבל זה החשבון, לא בקטע העצבני. עוד פעם, לא בעצבים, אלא במקום שהאם, כמו שרב אברום היה אומר לנו עליו השלום, האם כשאני לומד תורה אני מתחבר לנותן התורה, או שהתורה נהפכת למשהו? זה משפט שאנחנו נגיד אותו המון המון פעמים. רב אברום היה אומר, ישיבה או צ'ון תרת ישראלים, סתום יש בו ניצוצות, אבל הוא היה אומר, אני משטויות שלי, הוא היה אומר, ישיבה, שימו לב להגדרה, הוא לא צריך ציונים מיהודה עובדיה, אבל כל כך יפה, ישיבה זה מקום שעבודת השם שלו היא לימוד תורה. אתם יודעים מה התוספת הזאת, עבודת השם היא לימוד תורה? כי אתה צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק. עבודת השם, עכשיו אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אחד המרבה, אחד הממעיט, וממילא יש אהבה, יש דיבוק חברים, יש חיבור אחד לשני, עולם אחר. אז לפני שיוצאים למוצאי שבת, אנחנו אומרים את הפסוקים ובזה נסיים. מה נבוא על הערים? רגלי מבשר. משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה אומר לציון, מלאך אלוהיך. לבשר, מי זה המבשר? המבשר זה אליהו. אבל אנחנו מחכים לרגלי מבשר, שהוא מה? שהוא מצפה. הוא מצפה שהדבר הזה יקרה. ואז כשהמבשר חוזר, בדרך כלל המבשר תמיד מתאר מה, נגיד יש חומה, אז הוא מתאר מי מתקרב לחומה. כשהמבשר מתאר, אז הצופה, כל צופייך נשאו כל, יחדיו ירננו. הם רואים את המבשר. מי זה הצופים? הנביאים, צופן את עתיך לבית ישראל. אבל גם אנחנו הצופים. כי שואלים אותנו, האם ציפינו לישועה? ציפינו לישועה? מה זה ציפינו לישועה? כן, אני חייב לומר לכם חוויה אישית. שלא צריך להיות באמת קטונתי וזה שזה לא ישמע איזה אמירה, אבל בחודשים האחרונים שבן אדם א', בן אדם מרגיש את האפסיות שלו, דבר איתכם מגובה הלב, את האפסיות, פתאום הכל כולם כמנהגו נוהג, פתאום איזה סופה נכנסת, לא מוצאים את הידיים, את הרגליים, בן אדם, אדם מוצא את עצמו במקום שהוא בכלל לא חושב. דבר ראשון, מלמדים את הבן אדם, תירגע, עולם כמנהגו נוהג, זה נס. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שנית, אני אומר את זה באמת מלב ונפש, כל כך כואב לראות כמה כאב יש בעולם, כמה סבל, כמה בכי, כמה דמעות. כאילו אתה, אני אומר לכם בצורה הזה, זה, אני מבקש שתברכו אותי, שיהיה לי רפואה שלמה, אמן. אני בזה ספרתי את ה... באמצע הלילה פתאום מבדת מתעורר, אני מבין שהשכן שזה שעל ידי עושים לו החייאה, כאילו הנפש כאילו מטולטלת. ולילה אחר השכן מהחדר השני שומע כל בכי ושבר וזה ודמעות. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לנו כוחות. לא צריך להיות בשביל זה צדיק, צריך רק שלב הבשר לא יתאבן. איך לב בשר מתאבן? איך לב בשר מתאבן? העולם המודרני מאפשר לנו את זה, יש חלונות סגורים, GPS, מזגנים, מערכת, לא יודע, בקרה, מצוין. אני מאחל לכולם שלא יחסר להם כל טוב מעל שולחנם, כולל רכב שהוא בבחינת מעבורת חלל. אבל אם הנפש שלי מתאבנת בתוך הרכב, אז כאילו עולם כמנהגו נוהג. פתאום בשבילי, אני לא תכננתי לדבר על זה בכלל, אבל אני פתאום באופן טבעי נמשך לדבר על זה. פתאום כאילו לעבור על יד שערי צדק, זה לא רק נקודת ציון בשערי צדק תפנה שמאלה, אלא זה פתאום לצאת מהבית בלילה כדי להתאשפז, כי מחר מתקשרים אליך ואומרים לך אתה צריך להיות, אין. אז אני אומר לפרופסור, אז רגע, מה זה משנה אם אני מגיע ביום שלישי בלילה ב-10 בלילה או ביום רביעי על הבוקר? תן לי עוד לילה אחד בבית, אני אוהב אותך, אתה חייב לבוא, כי יש גם כאלה בחדר מיון, אנחנו חייבים, אנחנו דואגים לך, אתה חייב להגיע למיטה. פתאום בן אדם בא ואומר לעצמו, שנייה, אז וואו, כמה כואב, כל צופה הכנסו קול, זה כאילו המוצאי שבת הזאת, האור המרצד שהוא לא נמשך יפה אחר הפתילה, פתאום עולם של חולין, אתה לא יודע מי את, מי אנוש, פחדים, זה אומר כך. ואז קדוש ברוך הוא ואומר, כל צופה הכנסו קור, ציפית לישועה, כל אחד מאיתנו. ואז אתם רואים, באמת, אני חייב לספר את זה, אני רוצה להגיד לכם את זה, זה היה מוסר גדול מאוד בשבילי, ובזה נעמוד. תדעו לכם שאף אחד, אי רצון שאף אחד לא ידע את זה, אמן, שרק דברים טובים לכל עמו ישראל. פשוט אני הסתכלתי על הצוות שלה, ואני אומר את זה עכשיו בתור אחריות, אנשים מגיעים לרמה של מסירות נפש, אתה אומר לעצמך, כאלה עם כיפה, יש כאלה עם כיפה שקופה. אני סיפרתי את זה בהתפעלות בלתי רגילה, ראש המחלקה הוא יהודי ירא שמיים, תלמיד חכם, עכשיו המומחה בתחום הזה בארץ, ומטיסים אותו בעולם להציל את העולם. אני, כאילו, כל שני וחמישי, אני לא מגזים, כאילו כל איזה שבוע שבועיים, פעם ברוסיה, פעם באנגליה, פעם פה, פעם ושם, והוא כאילו, אתה יודע, מלא אמונה, בשם השם נעשה ונת... תורך, הוא חי את זה. הבן אדם הזה מכניס בכיס בוודאי את הרופאים הצעירים, את המתמחים, אבל משום מה זה כל הזמן ריגש אותי, איך בן אדם כזה גדול, תבינים, פה זה כאילו, תשמע, מסדרים לך מטוס, אתה לא מדבר פה, סדרו לך מונית, מסדרים לך מטוס, תבוא, תחזור, כנסים עולמיים, רק על איזה צ'ונט כזה, בשטטל כזה שלנו. בן אדם בסדר גודל כזה, צריך להיות, באמת להחזיק את עצמו בענווה. והרופאים הזוטרים שם אמרו לי, תשמע, בן אדם הזה, ענב, מקרין לנו כבוד, מקרין לנו עצמה. עכשיו, המחלקה שלו זה רפואה. אז אני אומר לעצמי, אז מה מצפים מאנשים שתלמידי חכמים, לא משנה אם הם רבנים או לא, כבר נרב בתור תפקיד, אלא תלמידי חכמים שמתגדלים בתורה, מה מצפים מאיתנו? מצפים ש... טוב, רק נגיד להם פה, שככה וורטים, או שיש רוח, ומצפים לזה, מצפים לזה. כשאני ישבתי, וזה סיפור אחרון, סליחה, כשאני ישבתי והיה איזה צומת רפואית, אז הולכים לטיפול א' או טיפול ב', וישבנו מול רופא בכיר שאין לו כיפה על הראש, לפחות נראית, כי נסתרת יש לו אחת בגודל של קערה. ושתי שואלת אותו ואומרת לו, אז איזה טיפול? אז למה לא הטיפול הזה? ליהודה זה יהיה קצת יותר קל של הטיפול הזה. פתאום הוא מסתובב אליי, הוא אומר לי, יש לך רב? אז אני אומר לו, כן. אז אומר לי, זו שאלה שצריך לשאול רבנים. אז כאילו, אז אני כאילו, אז אומר לי, אני לא מדבר על מישהו שאתה שואל אותו דברי הלכה, אני מדבר על אנשי רוח, אנשי עוצמה. ואז הוא נותן לנו 20 דקות דרשה איך העולם הוא שומם בלי תורה, והוא חותם את הברכה ואומר לי, צריך להתחזק, ואומר לי, בעזרת השם במשך כל שנותיי ראיתי, זה המילים שלו, שאנשי אמונה לא עובדים מן הארץ. בסדר? זה דרשה של רופא בלי כיפה. מה זה דרשה של רופא עם כיפה? מה זה דרשה שעכשיו, מה מצפים מאיתנו? עכשיו, אי אפשר להגיע לדרגות של התורה העמוקה, העצמתית, הפנימית, אם אנחנו לא מחדשים או מפתחים מחדש את הקשר האינטימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. את ההתרפקות הזאת, את הכיף הזה, כמו שרב צדוק אומר, שכואב לך משהו, למי אתה רץ? אתה רץ לקדוש ברוך הוא, אתה רץ. ואז בן אדם נעשה מוכשר לבוא לשערי החוכמה הפנימית. אני חייב רק להגיד ממש שיחה, שורות אחרונות, ובזה נעמוד. אומר הרב באורות הקודש, השער הוא מגמת הפנימיות, וסימנך פסקה עת, צריך לכתוב את זה, עין תת, לשחרר את האדם על ידי התעלותו, על ידי התפתחותו, בגילוי כל כישרונותיו הפנימיים, זוהי מגמתנו. פנימיות, עוצמות, כישרונות. כן, לא כולם צריכים להיות רבנים, תלמידי חכמים. רבנים זה תפקיד, תלמיד חכם זה עולם פנימי, זה שעשוע, זה דבקות בתורה, שפנימיות הדברים היא המגמה האלוהית שבהוויה, מגמת הריגת הכניסה של האדם. איזה האדם הורג לפנימיות. רואים אותך ורואים שאתה חי בעולם אחר, לא כאילו בחינת זוהר לנוער וקבלה לעם, מעבורת חלל. רואים שהנפש שלך מונחת במקום אחר. איפה הדיבורים שלך? מה מציק לך? על זה שלא מצאתי כיסוי, כאילו את הגופיות לרכב המתאימות, זה פשוט בדיחה, אבל אני כבר לא עליה אתכם עם הגופיות. לא, אני חייב לספר את זה. נכנסתי להרכיב המובילייזר, שמעתי, כן, תראה, איזה יהודי שבא מהכפר, שמעתי מישהו ששאל את בעל החנות אם יש לו גופיות לרכב. אין בעיה, לא צריך רכב לא צריך להיות מזבלה עירונית, כן? כן, דירה נאה, כלים נאים. אבל אני, השם רחם עליי שלא שאלתי מה זה גופיות לרכב, כי התחלתי להסתבך. אמרתי, מה זה גופיות לרכב? מסתום רכב לא צריך גופיות. תובנה. אז כנראה שאם זה דייצו, יש לו חולצה שיש פה דיק כזאת, ענקית דייצו. לא הבנתי שמלבישים את הרכב למה אני חם לו, כן? בסדר. אבל השאלה היא, אני בכוונה הולך לדוגמאות קיצוניות. מה המגמה של האדם? פנימיות? זה עבודה, זה באמת עבודה. עבודה בזוגיות זה עבודה, בהורות זה עבודה, בקהילה זה עבודה, עם עצמי זה עבודה. לא להיות סתם. לא להיות גם סתם עם המון המון ידע. להיות איש חזון. להאמין בעצמנו שכן, אנחנו יכולים להגיע לחזון. הפונקציה, כמה אני יודע, התורה מחברת אותי לגובה אחר. חזון. אתם יודעים, אני אהיה חריף. חז ושלום, מה רוצים שהבן אדם, לפעמים טוב שבן אדם יחשוב על ההספט שיגידו אחריו, לפעמים בן אדם מתנפח, בטח יגידו עליי, צדיק יסוד עולם, נחל נובע, הסתיר את עצמו מאוד, כן, אבל גילו אותי, חבל שאני לא פנים אותי. אבל כן, לפעמים אדם צריך לחשוב, מה יגידו אחריו, אחרי 120 שנה, כן, החליף כל שנתיים שלוש רכב, עשה עסקאות, מי יכל עליו? ממזר רציני, מי יכל עליו? גאון, אדיר, יש כזה כמה אחותם. אני נחלק מרוב התרגשות. אריה בעסקים, חי. זה חבל על הזמן. והוא פתח את התחריכים. אז ישירות אחרונות, המטרות הרחוקות, שהן נשגבות, מנסעות את הנשמה. אל תפחדו לחלום. אל תפחדו לחלום. כי חלום, גם שהוא לא ממומש, הוא משנה את האדם. הנשמה שלי חולמת על משהו, כל צופייך נשאו קול, אבל רק אז אינם נושאים חשובים לתרבות ועוד 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 ועוד, כשהם מסגלות להם את כל ארוחות החיים של המטרות הבינוניות. טוב, זה כבר צריך ללמוד את זה לא ככה. הרב, בקיצור, אני אגיד את זה במשפט אחד. הרב אומר שכשאדם חולם חלומות לגובה, גם המטרות הביניים הבינוניות מתחילות לקבל לבוש אחר. זה המושג אור. הרב קוק נקרא רואה האורות, ולא כי זה מסתדר טוב בחרוזים של ראייה ואורות וכל הדברים האלה, כי אור זה להאיר את החיים. בארץ ישראל, ארץ נחלה, גם החיים מקבלים אור אחר. ובנימה אופטימית זו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, בשורות טובות, ישועות
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.